שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. כאן באולפן אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
אז קבינט הקורונה אמור להיפגש שוב הערב, ולאחר שורה של דחיות הוא יידרש להכריע כיצד להתמודד עם העלייה הנוספת שנרשמה בשבוע שעבר במספר הנדבקים ובחולים המאושפזים. האם להפעיל כבר השבוע את תוכנית הרמזורים של הפרויקטור רוני גמזו, וגם כיצד להתמודד עם המוקש הפוליטי של נשיאת החסידים לאומן שבאוקראינה. רוני לינדר, כתבת הבריאות, תהיה כאן ותדווח לנו על תהליך קבלת ההחלטות על זה, וכמובן, מה הסיכוי שהקבינט יטיל סגר על ישראל בימי החגים שמתחילים בעוד שבועיים?
שוב דרמה בבנק הפועלים. בסוף השבוע נודע שלא אחר מנגיד בנק ישראל לשעבר, פרופסור סטנלי פישר, הגיש את המועמדות שלו לתפקיד של דירקטור בבנק. אלא שבהצבעה בוועדה לבחירת דירקטורים התברר שדירקטור אחר, דוד אבנר, זה שהיה מנכ"ל פרטנר, חושב שפישר אינו מתאים לתפקיד, ולכן נתן לו ציון של 2 נקודות בלבד מתוך 5 אפשריות. זה מוזר, כי איש אינו חולק על הניסיון ועל המוניטין של פישר, שהיה בין השאר בכיר בבנק האמריקאי סיטי גרופ, ולאחרונה סגן הנגיד של הבנק המרכזי האמריקאי. אבל האם התפקיד של דירקטור בבנק הפועלים לא קצת קטן עליו? לחלופין, האם נוכחות של אדם כמו פישר בדירקטוריון בנק הפועלים אינה מקטינה את מעמדם של שאר הדירקטורים ואולי מאיימת על מישהו בהנהלה או בדירקטוריון הבנק? אנחנו נדבר גם על זה.
חברת אפיק האמריקאית היא זו שמפתחת ומשווקת את משחק המחשב הפופולרי פורטנייט, החליטה לצאת למלחמת עולם נגד אפל ונגד גוגל, כי לדעתה השתיים גובות מהמפתחים יותר מדי כסף עבור השימוש בחנויות האפליקציות שלהן. המלחמה החלה כאשר אפיק הציעה את משחק פורטנייט, שלו יש למעלה מ-350 מיליון משתמשים, כולל דרך אגב כמעט כל ילד בישראל, גם מחוץ לעולמות הסגורים של אפל וגוגל. בתגובה, השתיים הסירו את פורטנייט מחנויות האפליקציה שלהן, וכעת אפיק תובעת אותן בתביעה של הגבלים עסקיים. ישראל פישר יהיה איתנו כדי להרחיב על המאבק הזה שיהיה סוער לא פחות מהקרבות בפורטנייט, ושתוצאותיו ישפיעו על כל מערכת היחסים שבין אפל וגוגל לבין מאות אלפי מפתחי אפליקציות בכל העולם. אנחנו מתחילים. שלום לרוני לינדר.
היי סמי, היי איתן.
כתבת הבריאות שלנו, היום בערב מתכנס קבינט הקורונה, ולאחר כמה דיונים עקרים ואי קבלת החלטות, הוא אמור להכריע היום בשורה של דברים חשובים, החל מפתיחת שנת הלימודים, דרך התוכנית הרמזורים של פרופסור גמזו, ואולי גם לדון בעניינים של נסיעות החסידים והחרדים לאומן. אז ככל שאת יודעת, מהן ההחלטות שאמורות להתקבל הערב?
בגדול, הדבר המרכזי על שולחן הקבינט זה נושא באמת הרמזור, שהוא באמת קשור גם לשאר הנושאים, אולי חוץ מאומן שזה נושא נפרד, קשור גם לפתיחת שנת הלימודים, איפה היא תיפתח, איך היא תיפתח. אז הרמזור זה בעצם התוכנית שגיבש רוני גמזו, פרויקטור הקורונה, שבעצם מתייחסת למדינה בצורה דיפרנציאלית. לא דין רעננה, אלא כדין מודיעין עילית מבחינת תחלואה, ובעצם נותנת לכל רשות מקומית צבע, מאדום שזה מוקד קורונה, ועד ירוק שזה קורונה פרי, מה שנקרא. ולפי זה אמורים לקבוע מה היו הצעדים שיופעלו על אותה עיר, עד כדי סגר על עיר אדומה, כדי למנוע את התפשטות הקורונה. וזו בעצם התוכנית שגיבש גם זו, ושמבחינתו זה תוכנית הדגל שלו, בשביל זה הביאו אותו לצד בניית כל התשתיות של קטיעת שרשרות ההדבקה, ובעצם כבר 3 פעמים שהוא לא מצליח להעביר את זה בקבינט. צריך להבין, התוכנית הזאת היא מן הסתם מאוד רגישה פוליטית, מכיוון שהערים האדומות נכון להיום זה באופן בלעדי ערים חרדיות וערביות. ולכן המשמעות של קבלת התוכנית הזאת היא בעצם הטלת סגרים על ערים חרדיות וערביות, בעוד שבשאר הארץ החיים התנהלו בצורה הרבה יותר סבירה.
כן, אז ראש הממשלה בנימין נתניהו בזמנו אמר בראיון לדה מרקר שבניקוי ערבים וחרדים מצבנו מצוין, מה שאומר שהוא מכיר את הבעייתיות, את המאפיינים הייחודיים של כל מגזר, והוא גם יודע נתונים ומביאים לידיו נתונים. השאלה אבל, העובדה שזה לא עבר עד עכשיו 3 פעמים, למה שזה יעבור עכשיו? אם יש מוקש פוליטי, אז יש מוקש פוליטי. איך מדלגים מעליו?
למה שזה יעבור עכשיו? כי אני חושבת שיותר הולכת ושוקעת ההבנה של המצב שלנו, שהמצב הוא לא טוב, שהמצב של התחלואה הקיים הוא מאוד מאוד שברירי ומסוכן. אני חושבת שגם גמזו עשה המון עבודת ריכוך והכנה, הוא מסייר בלי הפסקה בערים האלה, בהתחלה הוא התחיל עם הערים החרדיות, בשבוע וחצי ככה האחרון הוא יותר מתמקד בערים הערביות, הוא נפגש עם ראשי הערים, הוא בעצם עושה סוג של לובינג איתי ושיטתי כדי להעביר את הדבר הזה, ואין מה לעשות, כלומר, זה ברור שמשהו צריך לקרות. עכשיו,
רגע, שנייה.
מצד שני, הוא גם הפך להיות שק חבטות של פוליטיקאים, וליצמן למשל, שדורש את הדחתו.
והוא כבר כמעט איים להתפטר בעצם בשבוע שעבר, אבל אני רוצה לשאול פרקטית איך זה יעבוד. בואי נניח לרגע שההחלטה תתקבל, והידיים יורמו הלילה להתחלת הרמזור, לפי הלוחות זמנים של גמזו, שזה 1 בספטמבר, זה מחרתיים. איך בפועל יאכפו דבר כזה? בטירה יש התפרצות קשה, שמעתי ככה לפחות בגלי צהל הבוקר, וחלק מרכזי מהסיבה לכך זה אירועים המוניים, חתונות ושאר אירועים משפחתיים שנהוג בחברה הערבית לקיים במשתתפות של מאות אנשים, ואין להם שום כוונה להפסיק את זה כנראה. מה, ישלחו לשם צבא שיפסיק חתונות של המגזר הערבי? זה יכול להיות מאוד נפיץ.
לא, קודם כל, מן הסתם, אם יוטל סגר, וזה בעצם המלצה של ועדת המומחים לגמזו, להציל באופן מיידי כבר סגר על הערים האדומות. מן הסתם, אם יוטל סגר, זה כן, זה יהיה בגיבוי פיקוד העורף. לא כמו שאתה מדמיין את זה, שאנשים שמסתובבים, זה לא שיש שם חיילים שמסתובבים נשק ברחובות, אבל כן, תהיה נוכל.
אבל הסגר הוא בעיקר עניין של יציאה וכניסה של אנשים מהאזורים האדומים, או שגם בפנים הגבלות ודרישה להישאר בתוך הבית 100 מטר וכן הלאה?
לא, שוב, אני לא יודע, לא פרסמו לנו את הרזולוציות האלה, אבל כן אומרים שוב ושוב שזה לא יהיה, זה לא יכלול ממש איסור יציאה מהבית בנוהל לסדר. מה שכן, כן, אז קודם כל ההמלצה היא באמת שאסור יהיה להם לנוע מעיר לעיר. בית העסקים, המסחר בעצם יפסק, מוסדות החינוך לא יפתחו או יסגרו במקומות שהם יפתחו באלף באלול, וכולי, וכמובן מגבלות בבתי הכנסת, זה בעצם הנושא הכי נפיץ מבחינת החברה.
רוני, הרעיון של הרמזור הוא בהחלט נשמע הגיוני ופרקטי, אבל מאחר והוא באמת סוג של שדה מוקשים פוליטי, האם יש סיכוי מסוים, סבירות מסוימת, שבגלל החומר נפץ הפוליטי הזה, מה שיעשו זה שפשוט יהפכו גם ערים ירוקות או צהובות לערים אדומות, כלומר שיוטל סגר הרבה יותר גדול גם על המקומות שבהם לא צריך להטיל סגר? כמין פשרה פוליטית כזו?
זה אותו סגר בחגים.
קודם כל, לשם ההגינות, נגיד שיש התפרצות מאוד גדולה גם מחוץ לערים האדומות, כך שיכול להיות שלא יהיה מנוס בכלל מהטלת סגר ארצי, אז זה צריך להגיד. ודבר השני, כן, ברור שככל שלא תעבור התוכנית הזאת, וככל שהתחלואה תעלה, בטח שאם יהיה גידול נוסף במספר החולים הקשים ביחד, כלומר, בו זמנית, כן, לא המספר הכולל, אז כן, אז אנחנו נגיע למצב שיהיו חייבים להטיל סגר. הדגל האדום שיאלץ את הממשלה להכריז על סגר כללי, זה כמובן המצב בבתי חולים, זה גם מה שהמומחים כתבו, וזה ברור לכולם, זה בעצם, זה מה שיגרור אותנו. אבל נכון לעכשיו, המצא המקצועית של המומחים היא לא להטיל סגר בכל מדינת ישראל, אלא רק בערים האדומות, ולעשות את זה באופן מיידי.
אוקיי, אז מה הקווים האדומים שיביאו אותנו או לא יביאו אותנו לסגר בחגים בעוד שבועיים?
יש מספר שמדברים עליו, הוא 800 חולים קשים, אבל אני הייתי מציעה לא להתייחס למספר הזה כמספר קדוש, כי א', יש עניין של קצב עלייה. אם פתאום יראו ממש קפיצה, אפילו אם זה יהיה ל-550 למשל, עכשיו אנחנו אז סביב 430, 440, אז אם יראו פתאום עלייה מאוד מהירה, וגם אור אדום מאוד רציני, ואם יראו שיש בעיה מאוד קשה בכוח אדם ולא מצליחים לטפל בחולים האחרים שהם לא קורונה, זה גם אור אדום מאוד גדול שצריך להיות שאט דאון ולהפסיק את המצב הזה. אז אין פה מספרים קדושים. יש קריאה יומיומית של המספרים וניסיון לנתח אותם, ויש באמת, זה דבר שאני יכולה להגיד בפה מלא, יש רצון אמיתי מכל מיני סיבות, כן? של הממשלה ושל המומחים ושל כולם, לא להגיע למצב של סגר.
יפה, אבל רוני, תאמרי לי משהו, על סמך מה שהיה בימים האחרונים, השבוע שעבר, וכולנו מדברים אחד על השני, אחד עם השני, כמעט אך ורק על הנושא הזה, אני פוגש הרבה אנשים שמרגישים שברמה הציבורית, התחושה היא שמדינת ישראל הרימה ידיים. פשוט הגיע למצב שכולם מתנהלים כמעט כמו כרגיל, בסדר, חלקם שמים מסיכות, רבים דרך אגב כבר ויתרו גם על זה, ומרגישים שהמערכת הרים הידיים, הציבור הרים ידיים, מי שיחלה יחלה, ויהיה מה שיהיה. השאלה אם זה לא דבר שמחלחל למקבלי ההחלטות, וגם הם כבר מתחילים להרגיש של, אוקיי, אנחנו כבר אין לנו בעצם יכולת אכיפה לשום דבר, לא משנה מה נחליט.
אז קודם כל בוודאי שזה מחלחל למקבלי החלטות. אין שום ספק ורואים את זה והם לא מסוגלים לקבל החלטות, וכל פעם קבוצה אחרת צועקת וקבוצת לחץ אחת צועקת ומקבלת כביכול הקלות, אבל בעצם, מה בעצם עושה ליצמן כשהוא, למשל, כן? ליצמן כדוגמה, כשהוא זועק נגד הגבלת מתפללים בבית כנסת, הוא בעצם, הוא מגדיל בכך את התחלואה בציבור שלו. כנ"ל מנהיגים ערבים שמעלימים עין נגיד מחתונות פיראטיות בתוך החברה הערבית. אז כן, א' זה מחלחל. ב' אני חייבת להגיד שאני לא זוכרת תקופה שהשבטים בישראל היו כל כך מסוכסכים בינם לבין עצמם, כזאת איבה וכזאת צינה, וזה כל כך חריף שבאמת המאבק פה הוא לא על ונדמה שכאילו הקבוצות לא נאבקות על הבריאות של עצמן, אלא על לתת לעצמן הקלות במרכאות כפולות, שבעצם מגדילות את התחלואה.
כן.
והחוסר אמון הזה והפילוג הזה,
זה תוצאה באמת שלו.
ואומרים, אתם מפגינים בבלפור, אז אני אעשה תפילה המונית, כן. ונעשה אירוע המוני, ואתם ככה, אז אנחנו ככה, ובסוף כל אחד מושך לכיוון של
נראה אבל תעלות. שפשוט יש פה תהליכים של הרבה מאוד שנים, שפשוט הקורונה נכון. מציפה ומחדדת אותם. שאלה אחרונה רק לסיום, נכון, רוני.
רגע, אבל היא רק אסיים ואגיד שאז אפשר, אז כן, יש בהחלט גם תחושה של הרמת ידיים וייאוש ופילוג, אבל בסוף זה יכול להתפוצץ לכולנו בפנים.
רוני, שאלה אחרונה לסיום, יש קבינט גם של מומחים, שמדברים גם על האופציה של סגר ארצי כדי להוריד את התחלואה, והם הגיעו למסקנה שזה לא רצוי מכל מיני סיבות, שאחת מהן זה שמערכי קטיעת שרשראות ההדבקה וההסברה והאכיפה אינם בשלים עדיין. ואני שואל את עצמי, אם רוני גמזו כבר 5 שבועות בתפקיד הזה, זה לא היה אמור להיות הדבר הראשון שהוא יעשה במקביל לגיבוש כל תוכנית הרמזורים?
קודם כל זה כן הדבר הראשון שהוא עשה,
אז הם לא בשלים.
הם לא בשלים, ולא רק שהם לא בשלים, בדוח אפילו היה כתוב היום שההבשלה מלאה תהיה בסוף אוקטובר, שזה אומר בעוד 2 חודשים רק. תראה, זה כאן זה מערכים שמעולם לא היו קיימים, זה לזמרת אותם מאפס. אגב, גם על זה יש קצת ביקורת, למה היה צריך לזמרת מאפס ועל ידי הצבא, ולא למשל לעבות את המערכים הקיימים של משרד הבריאות, אבל אנחנו כבר קצת אחרי הוויכוח הזה, כי זה מה שקורה. אגב, זה גם עולה המון כסף. וכן, וכמו שהיה כתוב היום גם בדוח של המומחים, חשוב להבין שכל מערך כזה, טוב ככל שהוא יהיה ויעיל ככל שהוא יהיה, לא יכול לעמוד במצב של הפרה המונית של ההנחיות והתקהלויות המוניות. אם יש לך עשרות חתונות במקומות סגורים והתקהלויות בחגים בתוך בית כנסת סגור, ויש שם אלפי נדבקים, אף מערך לא יכול לעמוד בדבר
ברור.
כזה.
נסיים עם זה. רוני לינדר, תודה רבה לך.
תודה, רוני.
תודה רבה.
טוב, הסמי, כמדומני אתה אוהד של הפועל באר שבע, אמת?
מודה באשמה.
בוא נניח שעכשיו הפועל באר שבע מודיעה שהיא גייסה לשורותיה את ליונל מסי. ומסי יישב בספסל, כחלק מהקבוצה. האם זה מאיים במידה מסוימת על המאמן? האם זה מאיים על השחקנים? האם זה מרפא את רגליהם? ואני שואל את זה כי סיטואציה קצת דומה מתרחשת כרגע בבנק הפועלים, שרוצה לגייס לשובותיו בתפקיד יחסית צנוע של דירקטור מן המניין, את לא אחר מאשר פרופסור סטנלי פישר. סטנלי פישר שהיה נגיד בנק ישראל, קדנציה ושלושת רבבי המבוגר האחראי על הכלכלה הישראלית בכמעט עשור. האיש שמתייעץ איתו בנימין נתניהו, היה סגן יושב ראש של סיטי בנק האמריקאי, היה סגן יושב ראש של הבנק המרכזי האמריקאי, הפדרל ריזרב. מה קרה שם בדירקטוריון, והאם באמת באיזשהו מקום זה מרפא את הידיים של המנהלים בבנק הפועלים?
אז קודם כל, כאוהד הפועל באר שבע, אנחנו נשמח לקבל את ליאו מסי לשירותנו, אנחנו נעשה לו את המבחנים הנדרשים, ונבדוק שהוא באמת עומד ברמה הנדרשת.
ודאי.
לגבי סטנלי פישר, באמת יש פה הפתעה. קודם כל, העובדה שבכלל הוא רוצה לחזור לישראל, הוא הרי חי כמה שנים טובות בארצות הברית, משפחתו שם, אבל מסתבר שהוא מאוד אוהב את האהדה שהוא זוכה לה בישראל, יש לו פה הרבה מאוד חברים, הוא אוהב לרוץ על שפת ימה של הרצליה.
רואים אותו, ראו כן. אותו לפחות פעם.
כן, אז הוא אוהב פה את החיים בישראל, והוא היה פעם חבר בסגל א', וראש ממשלה מתייעץ איתו, אז באמת מעמדו בישראל הוא באמת מעמד ייחודי, שלמרות הכבוד הרב שיש לו בארצות הברית, זה לא דומה כאן. נראה מבחינת הפרופורציות. הדבר השני שמפתיע פה זה שסטנלי פישר הוביל בזמנו מאבק נורא גדול להדחת יושב ראש בנק הפועלים, דני דנקנר, אז היה לו הרבה מאוד ביקורת על מה שקרה בבנק באותם שנים. והדבר השלישי הוא שבמקום שבנק הפועלים יחבק את הרכש הזה ויתגאה בו וישמח בזה שסטנלי פישר בוחר להיות בו דירקטור, אז כל ההליך הזה באמת נראה כמו הליך שעורייתי ודרחץ מטעם הבנק, דירקטור מטעם הבנק, דוד אבנר החליט שסטנלי פישר לא מספיק טוב לבנק הזה, היה איזשהו ועדת איתור שדנה בשאלה האם הוא ראוי או לא ראוי, אז כולם נתנו לו את הציון המקסימלי, כל חברי הוועדה, למעט דוד אבנר שנתן לו את הציון 2 מתוך 5.
יפה, וזה נראה כמו השוער המחליף של הפועל באר שבע, נותן למסי 3 מתוך 10.
לגמרי, אז דוד אבנר הוא באמת מנהל שהיה בעבר מנכ"ל פרטנר, והוא דירקטור בבנק הפועלים לא הרבה זמן, שנה ומשהו, אז אני לא יודע עד כמה הוא מבין ומכיר את איכויותיו של סטנלי פישר, עד כמה הוא מבין את הבנתו במקרו-כלכלה, במדיניות מוניטרית, בניהול סיכונים, לאן העולם הכלכלי הולך, איך מנהלים משברים. האיש באמת היה בניהול משברים של הרבה מאוד כלכלות בעולם, גם בתפקיד שלו בקרן המטבע הבינלאומית. אז אני חושב שדוד אבנר פה לוקה באיזה חוסר הבנה של מי הוא סטנלי פישר ומה הוא יכול לתרום לבנק הפועלים. אבל מה שיותר מטריד, וזה ועדת האיתור, או חברי ועדת האיתור האחרים, אלו סימני שאלה לגבי המוטיבציה. כלומר, יכול להיות שדוד אבנר לא מבין מספיק עד כמה פישר הוא יכול לתרום לבנק, אבל יכול להיות שהוא גם משרת איזשהו אינטרס של בנק הפועלים, של דירקטורים בבנק הפועלים, של מנהלים בבנק הפועלים, שלא ממש בא להם שסטנלי פישר, שאותו ליאו מסי שמגיע מארצות הברית, יישב לצידם, על כל ה, אתה יודע, הסתכל על כל הפרובינציאלים האלה, על איך הם מנהלים בנק, ויהיה לו מה להעיר ומה להגיד על הדברים, איך הם מתנהלים.
בוא נדמיין באמת שסטנלי פישר בכל זאת עובר את התהליך, ועכשיו הוא יושב בתור אחד מתוך, נדמה לי, 12 או 16 דירקטורים בבנק. אנשים שבאופן כללי הם כולם טובים וראויים, אבל אף אחד לא קליבר ובקטגוריה של 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 סטנלי פישר, באיזה שלב לדעתך נוכחות של אדם כזה בעצם קצת מאפילה על הדירקטורים האחרים, מרפה את ידיהם במידה מסוימת, משתיקה אותם אולי מול האוטוריטה שלו, ואיזה דינמיקה יכולה להיווצר עם ההנהלה? זאת אומרת, ההנהלה יכולה פתאום שלא להתייעץ עם דירקטור כל כך דומיננטי, ואחרי שהיא מתייעצת והוא אומר את דעתו, היא יכולה לא לקבל את זה, ואז אולי במקרה של תקלה יצא סיפור שסטנלי פישר הדירקטור אמר שצריך לעשות א', ההנהלה עשתה ב', ובסופו של דבר קרה אחרת, ולמה לא מקשיבים לאיש כל כך דומיננטית? זאת אומרת, לא קשה לדמיין בכל זאת איך סיטואציה כזאת היא קצת מקשה על הבנק.
יש פה אבל שתי נקודות, איתן. קודם כל צריך לזכור שבנק הפועלים לראשונה מזה לפני שנתיים הפסיק להיות בנק בבעלות גרעין שליטה. שרי אריסון הייתה בעלת השליטה, מכרה חלק מהמניות שלה, והיום היא לא בעלת שליטה, והבנק בעצם אין לו בעלים. זה כמו, אין לו בעל שליטה. זה כמו המצב של בנק דיסקונט ובנק לאומי, וחייבים לדעות שהמודל הזה בישראל הוא מודל צעיר יחסית, ואנחנו עוד לא יודעים אם הוא מודל גם מוצלח. אז יש פה סוג של שאלה, מי בעצם שולט בבנק הזה? האם הדירקטוריון, האם ההנהלה, האם יש פה שלטון מנהלים? והדבר הזה ככה נתון לסימן שאלה.
אתה יודע מה, זה לא מזכיר את ברצלונה. גם שם אין בעל שליטה, קבוצה בידי האוהדים, כל האוהדים בוחרים את המנהל, ואז בקליבר כזה כמו מסי, ולפי עיתוני הספורט לפחות, גם שם לא ברור מי שולט ומקבל את ההחלטות, ומי ממנה את המאמן ובוחר את השחקני הרכש.
נכון, ושאלה שנייה, השאלה אם פישר באמת מסתפק בלהיות דירקטור בבנק הפועלים, או שהוא בעצם זומם על תפקיד יושב ראש בנק הפועלים. לפני כחודשיים נפטר יושב ראש בנק הפועלים לשעבר עודד ערן, את מקומו תפס אחד הדירקטורים, ראובן קרופיק. אני לא יודע... כן, אני לא יודע עדיין אם מעמדו התבסס כיושב ראש הבנק, אבל יכול להיות שאתה יודע שפישר זה קצת קטן עליו להיות רק דירקטור ורוצה יותר מזה. ואז השאלה, האם בנק הפועלים נכנס עכשיו לקרבות ולמלחמות? דבר אחד, אני חושב שהוא כן טוב בכל הסיטואציה הזאת. אני חושב שלא טוב שבבנק הכי גדול בישראל, במצב שבו אין גרעין שליטה, שתהיה פה איזושהי מין הרמוניה כזו, איזה מועדון חברים שאחד דואג לשני. טוב שיהיה, אני לא רוצה להגיד קואליציה ואופוזיציה, אבל כן שיהיה כוחות שונים ומגוונים שמגיעים מכל מיני מקומות, ולא מועדון חברים מקומי שדואג רק לאינטרסים שלו. ולכן במובן הזה אני חושב שכניסה של פישר לדירקטוריון היא יכולה להיות מהלך מעניין, שאולי לא יביא המון שקט לבנק הפועלים, אבל כן יביא, איך נקרא לזה, גיוון, מקצועיות ועולמות תוכן גלובליים ומקרו-כלכליים, שלא בטוח שיש בו היום בהיקפים, בטח לא בסטנדרט של פישר.
או בכל בנק ישראלי אחר. תראה, צריך בכל זאת לומר שכניסה של פישר בתפקיד של דירקטור בוודאי, אבל אפילו בתפקיד של יושב ראש, לבנק ישראלי היא מה שנקרא בלעז אוברקיל. זאת אומרת, בוא, מעולם נגיד של בנק ישראל לא הפך לדירקטור בבנק, אפילו לא ליושב ראש. מה שהכרנו עד עכשיו זה בן אדם שהוא יותר גדול מבנק בישראל. זה קצת מוזר, אתה שואל את עצמך במסלול חלופי, אם כבר מדוע הבנק לא ממנה את פישר כיועץ אישי למנכ״ל או איזשהו משהו כזה. היה אפשר לחשוב גם על נוסחה אחרת שלא הייתה מערערת את הדירקטוריון.
אגב, גם פישר וגם יעקב פרנקל כן שימשו בתפקידים בכירים בבנקים בינלאומיים גדולים מאוד אמריקאים. אז נכון, זה נשמע כאילו זה קטן עליו, אבל זה לא שאין תקדים לזה ש... נגיד בנק ישראל לשעבר לא משמש בתפקיד נורא נורא בכיר בגופים פיננסיים, אז בנק הפועלים יכול רק להגיד, אז אנחנו כמו סיטי בנק או ג'י פי מורגן או גופים אחרים,
את הבנק ואת המוניטין שלו בישראל ועוד יותר בחול כנראה, זה רק מחזק ללא שום צל של ספק.
ולכן זה מאוד תמוה למה זה מעצבן את החבורה המקומית.
איך יוצרים את הדבר הזה, וכל אחד יכול לדמיין מה כל חברת הייטק בישראל יכולה לדמיין מה יקרה אם פתאום אילון מסק יצטרף אליה לבורד ואיזה דינמיקה תתפתח שם.
כן. יפה, עד כאן בעניין הזה, ועוד נראה לי שעוד יהיו חדשות סביב המינוי של סטנלי פישר.
שלום לישראל פישר.
שלום.
האם יש קשר משפחתי בינך לבין נגיד בנק ישראל לשעבר סטנלי פישר?
נהגתי פעם להגיד את זה בראיונות עבודה לכל מיני עיתונים כלכליים שאני עובד בהם כבר 10 שנים, אבל לא.
כנראה שלא.
יש לו כנראה קשר לישראל, אבל לא לפישר.
לא.
יפה. אז חברה אמריקאית בשם אפיק, המפתחת המשווקת של משחק שוודאי הוא המשחק הפופולר ביותר בשנים האחרונות, וודאי בקרב צעירים, ילדים למעשה, כולל כאן בישראל, משחק בשם פורטנייט, החליטה לצאת למלחמה מאוד עקרונית עם שתיים מענקיות הדיגיטל והאינטרנט הגדולות ביותר, אפל וגוגל, ואני פה מצטט את... המנכ״ל והדמות המרכזית בחברת אפיק, הוא אומר שהמאבק הזה, שהוא גם עקרוני וגם משפטי, הוא יקבע את עתיד האנושות. תסביר למה.
לא פחות.
הוא מתייחס בכלל לגודל של חברות הטכנולוגיה, שהן בעצם שולטות בהכל, מהסחר ועד המכשירים שלנו והמידע שלנו, וכל מה שאנחנו עושים בעצם. אז הוא כועס על דבר מאוד עקרוני מבחינתו. כל פעם שאתה מוריד את האפליקציה, ובאפליקציות של משחקים כאלה, אתה משלם כדי לעבור שלב, כדי לקנות עוד חרב או משהו כזה, אז אתה משלם לחברה, ואפל וגוגל גוזרות קופון של 10% מכל רכישה כזה.
כמה? סביבות ה-30%?
סביבות ה-30%
אז כל פעם שאני קונה אפליקציה או קונה דבר מה בתוך אפליקציה, על כל דולר שאני מוציא, 30 סנט נשאר אצל...
אפל או גוגל.
אפל או גוגל, בחנות האפליקציות שלהם.
הם כמו איזה כביש אגרה כזה, שכל פעם שאתה עובר דרכם, אתה משלם, זה לא בחינם.
נכון, אתה חייב עכשיו...
אבל אין כבישים אחרים, זה רק כביש אגרה.
בדיוק.
זה בדיוק העניין, אפל אומרת, אני, זה המערכת שלי, זה גן סגור, אז אתה מוריד את האפליקציה, אתה חייב לעבור דרכי. אצל גוגל אתה עוד יכול איכשהו במערכות אנדרואיד, אתה יכול, מה שנקרא, מחוץ לחנות האפליקציות, אז אתה יכול להציע את זה ואז להעביר את כל התשלומים ישירות
דרכך. אבל למה אתה קורא לזה ויכוח עקרוני? לי זה נשמע כמו ויכוח עסקי. אתם לוקחים 30%, זה יותר מדי, תורידו לי את זה ואז נמשיך לעבוד, לא?
כי כאן בעצם אפל, קודם כל היא גם שולטת בחנות האפליקציות שלה. היא קובעת אילו אפליקציות ייכנסו לשם, אילו אפליקציות לא ייכנסו לשם, ובעצם נועלת את כל המערכת. כי היום אני, אם אני מפתח, רוצה להקים חברה קטנה, בלי הרבה הון, שתתחרה באפליקציות מסוימות של אפל, אני חייב לשלם לאפל, גם אם אני רוצה להתחרות באפל, או להציע שירותים מקבילים לאלה של אפל. אפל גם בהיסטוריה הסירה כל מיני אפליקציות שנראה היו שהן כאילו פופולריות מדי, או מסכנות אפליקציות שלה. פשוט הסירה אותן מחנות האפליקציה, וזה נושא שעלה בשימוע בקונגרס. אז עכשיו אפיק לוקחים את הנושא הזה לבית המשפט ואומרים, תחייבו את אפל להחזיר את האפליקציה, את פורטנייט לחנות האפליקציות, כי אפל גם הסירה את המשחק שלה, וחוץ מזה...
יש להם קייס, לא? כי בסך הכל, אם זה באמת מונופול, זה מונופול מוכרז בהיבט הזה?
לא, זה לא מונופול מוכרז, זה סוג של דואופול, אבל גם זה לא ממש מוכרז. והצד היותר חמור שאפל עשו, זה לאפיק גיימס, אחד ממקורות ההכנסה העיקריים שלה, זה מנוע, זה בעצם תוכנה שמפתחי אפליקציות אחרים משתמשים בה, לפיתוח משחקים, ליצירת משחקים בתלת מימד, ואפל אומרת, לא, עכשיו אנחנו לא נותנים למפתחים אחרים להשתמש בזה, בעצם הסירו את התוכנה הזו מהשירותים המורשים בחנות האפליקציות של אפל, אז גם חברות אחרות שרוצות להשתמש באותה תוכנה שפיתחה אפיק ולפתח משחקים אחרים, לא יכולות לעשות
בעצם,
את זה.
בעצם מה שאתה אומר זה שאפל מציגה את כוח השוק האדיר שיש לה בכל דרך אפשרית. זאת אומרת, בגלל שאפיק באו ואולי כן או לא הפרו את זכויות השימוש, בחנות אפליקציות, ובעצם מנסים למכור לבד את המשחק, ושלא דרך אפל, אז אפל מענישה אותם בכל דרך אפשרית. הם גם הסירו את המשחק, הם גם הסירו כל מי שרוצה להשתמש במנוע שמתחת למשחק הזה, ומן הסתם בכל מערכות היחסים שלהם אומרים להם, אתם לא יכולים להשתמש יותר במערכות ההפעלה שלנו.
לא רק זה, עכשיו בסוף השבוע האחרון, הם הסירו בכלל את כל התכנים שהיו לאפיק בחנות האפליקציות. אם אתה הורדת את פורטנייט לפני חודשיים, אז בסדר, המשחק יעבוד לך, אבל אתה לא יכול לעשות רכישות נוספות שם. אתה לא יכול להוריד עכשיו אפליקציה נוספת של אפיק החל מסוף השבוע האחרון, אחרי
משום סוג שהוא, לא רק פורטנייט.
לא רק פורטנייט, כל המשחק, יש להם עוד משחקים ועוד כל מיני פיצ'רים. אתה לא יכול לעשות את זה יותר, וזה אחרי שהוגשה התביעה כבר, שדרך אגב, מייקרוסופט, בצד די מעניין, תומכת אפיק, אמרה מה שאפל עושה זה פוגע גם בנו, הרי בסופו של דבר גם מייקרוסופט מפתחת משחקים. ולא רק זה, מייקרוסופט אמרו, מה שאתם הענשתם אותנו אז בשנות ה-90, שהכנסנו את הדפדפן שלנו ותוכנות שלנו ישר לתוך תוכנת Windows, ואותנו הענישו על זה, גנזו עלינו כנסות, בגלל שאנחנו בעצם מחייבים את המשתמשים להשתמש במוצר שלנו, מייקרוסופט אומרת שמה שאפל עושה זה הרבה יותר חמור מזה, ולמה אותם לא מענישים?
אגב, מה שמטריד פה בכל הסיפור זה שזה נשמע לא כמו דוד וגוליאת, אלא משחק של ענקים. עכשיו, העניין הוא שכל מי שיש לו איזה אפליקציה, גם אנשים נורא נורא קטנים, סובלים מזה שדמי המעבר, דמי השימוש שאפל גובה בעצם מכל אחד שרוצה להשתמש בזה, הם מאוד מאוד גבוהים. השאלה אם יכול לצאת פה משהו טוב גם לשורה של מפתחים נורא קטנים, שפשוט צריכו לשלם פחות לאפל.
תום סוויני, מנכ״ל אפיק, אומר שהמאבק הוא לא רק בשבילו. אמרו, טוען, הוא נושא את הדגל, אני נאבק בשביל כל מפתחי האפליקציות. זו המטרה שלי, אני רוצה בעצם לאפשר לכל מי שרוצה, כל גוף קטן שרוצה לגדול ולהיות משמעותי יותר, אני מאפשר לו עכשיו להרוויח יותר מהעבודה שלו. תחשוב, אתם מפתחים עכשיו את אפליקציות האינטרסנטיים, רוצים כל פעם שמישהו ירצה להזין על תוכן שאתם מייצרים, כל פעם שמישהו ירצה להזין לכם, הוא ישלם עוד 30% לאפל או לגוגל. זה הרי נשמע לא הגיוני, בעיקר אם אתה רוצה לגדול ולפתח תוכן ולהשקיע עוד יותר במוצר שאתה מציע לקהל שלך.
וזה אמין?
אמין? זה אמין אגב, הגרסה שהוא מציג, או שזה באמת קרב כזה של פורטנייט מול אפל?
זה נשמע מאוד אמין, כי הוא באמת בן אדם שהיו לו כמה הזדמנויות לעשות אקזיט ענק עם החברה שלו, ובכל פעם, כל פעם שנראה לו משהו מסריח בעסקה המתגבשת, הוא נסוג והחליט לשמור על השליטה שלו באפיק. חברה שקיימת משנות ה-90 דרך אגב כבר, היא הרבה מאוד שנים, רק עכשיו עם פורטנייט היא הצליחה לצבור לעצמה שם, אבל הוא מאוד עקבי בשיטת ניהול שלו ובמאבק שלו.
לאיזה כיוון משפטי זה יכול ללכת? מי פה צפוי או יש לו סיכוי טוב לנצח?
כבר מכינים את הקרקע לזה שכל מיני דיווחים, גם השופטים מפחדים מאפל ומגוגל. הם לא יעזו לגעת בזה, כל מיני דברים כאלה שעולים. אני לא משפטן שוב פעם, אבל אם בוחנים את הדברים ורואים גם את השימוע בקונגרס שהיה בסוף יולי, את כל הטענות שעלו נגד אפל בדיוק בנושא הזה, רואים שיש פה קייס שנראה גיוני מאוד שינסו בעצם להפחית את השליטה של אפל, או לפחות ללחוץ על אפל, תגיעו להבנות נורמליות,
כדי מה? שלא נצטרך. תורידו קצת מחירים ונירגע, כי מה יכולים לעשות? בשיטה האמריקאית לבוא עכשיו להטיל צו פיקוח מחירים על אפליקציות בחנות של אפל, זה נראה משהו שהוא קצת רחוק מהמציאות.
בגלל זה לא מוצר צריכה חיוני.
זה עדיין לא קוטג'.
כן, זהו, בגלל זה לא ירצו לעשות את זה בפסיקה, בבית משפט פדרלי, זה אלא ירצו ללחוץ על הצדדים, תגיעו להבנות, תרדו, כל אחד תרדו קצת מהעץ שלכם, כי אנחנו לא נוכל, אם לא יהיה פה התערבות של הקונגרס באמצעות חקיקה, בדוח שכולם מחכים לו על הקטנת הכוח של ענקיות הטכנולוגיה, כל עוד לא תהיה את ההתערבות של הקונגרס, השופטים לא באמת יוכלו לעשות משהו שהוא כל כך בוטה, והם בטח ילחצו על הצדדים.
מה גם שאפל בסופו של דבר, למרות סדרה של בעיות איתם ותביעות איתם, גם בנושא של מיסוי וגם בדברים אחרים, החוק היבש היה איתם, הם מבחינתם אומרים, יש פה עסקה, רציתם להצטרף, תבואו, אתם לא רוצים לשלם את העמלות האלה, אל תבואו, תעשו מה שאתם רוצים. זה מגוחך להגיד את זה, מכיוון שאתה לא יכול להגיע לטלפונים הסלולריים, אתה לא או באפל או בגוגל, אבל עדיין זה נאמר, ולכאורה זה על פי החוק, ופורמלית מי שאפר את התנאים של החנות, זה דווקא אפיק.
נכון, בגלל זה אפשר לזלזל גם בטענות של אפל, כי אפל בכל פעם שהם הגיעו לאיזושהי נקודת מחלוקת בהגבלים עסקיים, הם הצליחו איכשהו לעקוף את זה, ואפילו באירופה שכנסה אותם ב-15 מיליארד יורו, הם הצליחו איכשהו להתחמק מהתשלום הזה ולצאת נקיים.
יפה, אז עד כאן המאבק של פורטנייט נגד אפל וגוגל הרעים, ואנחנו מן הסתם נמשיך לעקוב אחרי זה, ועוד יהיה מאוד מאוד מעניין, ואם נרצה לקנות נשקים, כנראה שבינתיים נמשיך לשלם 30% לאפל.
בהחלט. תודה רבה, ישראל פישר.
תודה רבה.
אז עד כאן, אינטרסנטים להיום, אנחנו נהיה פה גם בימים הקרובים, הרבה אינטרסנטים חדשים. תודה רבה, איתן.
תודה רבה, סמי.
תודה רבה לדן ברומר, שעורך אותנו. להתראות.